אז אנחנו ראינו, אנחנו נמצאים בכ"ה עמוד ראשון, אבל אנחנו מתחילים את המשנה שבכ"ד עמוד שני, ומדברים עוד פעם, אנחנו נותנים הקדמה, כאן מדברים לגבי מציאות. אז המציאות, יש מקרים שאתה, אם מצאת אותם, אתה יכול ללכת לקחת אותם הביתה ואין שום בעיה. יש מקרים שאתה חייב ללכת לקחת אותם ולהכריז, כלומר, להכריז למי זה עבד ולהחזיר לו הפיסטים, בדרך כלל זה בסימנים. ויש מקרים שאסור לך בכלל לגעת בהם, זה במקום שמשתמר לגמרי. ואז אם אתה תיקח את זה, אז אתה יבוא הבעל הבית ולא ימצא את זה, ואז מסכן הבעל הבית, הוא לא יודע מה קורה איתה. ולכן הוא התייאש. ולכן במקרה כזה אומרים לך, תיגע בהם בכלל. אנחנו כרגע מדברים במשנה שלנו על מקרים שאתה צריך להכריז. זאת אומרת, שיש בהם סימנים, אבל לא זה, לא מקום, זה לא מקום שמשתמר לגמרי, זה משתמר קצת. ולכן, במקרה כזה, אנחנו אומרים, תכריז, תיקח את זה, תכריז את זה, כדי שבעל הבית אחר כך יכול לבוא את סימנים ולקחת את זה. אז המשנה נתנה כמה דוגמאות, שבדרך כלל צריך להכריז, למשל כלי עם פירות. אז הכלי עצמו יש לו סימן. נכון שהפירות אינו סימנים, אבל סביר להניח שהפירות שייכים למי שהכלי. ולכן, למקרה של הכלי יש סימן, אז לכן אתה חייב להכריז. או ארנק עם כסף. הכסף של עצמו אין בו סימנים. אבל אם הוא נמצא בתוך הארנק, אז הארנק יש בו סימנים, לכן אתה חייב להכריז. טוב, עכשיו אנחנו נגיע לגמרא. הגמרא באה צחי, הגמרא באה ואומרת, די מעניין, אם מצאת כלי ופירות, כתוב אם מצאת כלי ובתוכו יש פירות, אז מקרה כזה, אז אתה חייב להכריז גם על הפירות וגם על הכלי. למרות שהפירות אין להם סימן, אבל לכלי יש סימן, ולכן צריך להכריז. טוב, אנחנו מציינים בכ"ה עמוד ראשון בגמרא. הגמרא אומרת, היא מדייקת מהמשנה שלנו. מה כתוב במשנה שלנו? שאם מצא כלי ובתוכו פירות, אתה חייב להכריז על הכלי וגם לתת לבעל הבית, לבעל הכלי גם את הפירות. אבל מדייקת למשנה, הגמרא, מה יקרה אם יש לי כלי צד אחד והפירות בצד השני, ואין בכלל, כמו הפירות, אין בכלל בתוך הכלי. יש כלי ריק ולידו יש פירות. אז לכאורה זה, לפי זה אנחנו נדייק ונגיד שלפירות הם שלך, אין בעיה. נכון, הכלי, יש פה סימן, אתה חייב להכריז, אבל הפירות הם שלך. ואת הגמרא, הדיוק הזה נכון לפי ברייתא אחת. באמת, בברייתא אחת כתוב בדיוק כמו הדיוק הזה. שאם באמת מצאת כלי ובחוץ נמצא פירות, אז במקרה כזה, מה אנחנו באים ואומרים? אז בואו נסתכל ככה, בואו נקרא את הגמרא. תניא לאהוד אתנן, מצא כלי ולפניו פירות. כיס ולפניו מאות, הרי אלו שלו, בדיוק כמו שתייקנו. אם יש לך כלי לבד, ריק, ולידו פירות, או ארנק ריק ולידו כסף, אז אנחנו אומרים שהכסף והפירות הם שלך. אבל כתוב בהמשך הברייתא, אם מקצתן בכלי ומקצתן על גבי הקרקע. אתה שומע את זה? אנחנו מדברים על כלי שיש בו פירות, אבל חלק נמצאים בתוך הכלי וחלק נמצאים מחוץ לכלי. והם אותו דבר. זה תפוזים ותפוזים, אותו דבר. אז מה אנחנו אומרים? במקרה כזה ברור שאנחנו אומרים שהפירות הם לא שלך. גם אלה שבחוץ, כי סביר להניח שנפלו מהכלי ולכן אתה חייב להכריז. אז זה בדיוק כמו שאמרנו במשנה שלנו. אבל הגמרא אומרת, אבל יש ברייתא אחרת, שלכאורה הסתרצה את המשנה, את הברייתא הזאת. מה כתוב בברייתא האחרת? דרמינו, מצא דבר שאין בו סימן, בצד דבר שיש בו סימן חייב להכריז. זאת אומרת, ככה כתוב בברייתא, שאם יש לך כלי שיש בו סימן ויש לך פירות, שאין בהם סימן. ואחד עומד ליד השני, אז מה כתוב? כתוב שהוא חייב להכריז גם על הפירות. על הכל. זה כאילו הכל שייך לאותו בעל הכלי. וזה ספירה למה שלמדנו מהברייתא הקודמת, שככה דייקנו המשנה שלנו. ורמינו מצא דבר שאין לו סימן, את הדבר שיש בו סימן, חייב להכניס. ועוד עומד משהו, ואם בא בעל הסימן ונתן את שלו. אתה שומע? אם בא, יש לך כאן כלי שבאמת, ויש לך כלי ריק ויש לך כאן פירות מצד זה. ובאמת לפי הברייתא, אתה חייב להכריז גם על הפירות. טוב, הכרס הבא צחי, נתן סימנים על הכלי. אבל הוא אומר, תשמע, הכלי הוא שלי, אבל מה, הפירות הוא לא שלי. אז במקרה כזה, תקח את הפירות, זה יהיה ברור. אבל ככה גם הברייתא אומרת. זה בחלק הספר שלישי. אז אם המצא, אם זכה לא, בדבר שאין בו סימן, כן, בא בעל הסימן ונטל את שלו, זכה לא, בדבר שאין בו סימן. אז עכשיו אנחנו רוצים לתרץ את הברייתות, שמצד אחד ראינו, אם יש לך כלי ריק ולידו פירות, אז בעצם אנחנו אומרים שהפירות הם שלך. ומצד שני, ברייתא השנייה אומרת, לא, הפירות הם לא שלך, הפירות הם של בעל הכלי. אז איך אנחנו נתרץ את שני הברייתות האלה שלא יש ספירה? הגמרא תביא עכשיו איזה חמש תירוצים, בואו נתחיל בתירוץ הראשון. אמר רב זביד, לא קשיא. הא בבוכובה וקיטנא, הא בצינא ופרא. מה התירוץ? התירוץ הוא מאוד פשוט. יש, תלוי איזה פירות נמצאים בתוך הכלי. מה מצאנו? הכלי הזה שנמצא מחוץ לכלי, מה קורה? אם זה באמת פירות, אז באמת סביר להניח שהפירות מה? שהפירות האלה, אם מצאת אותם בחוץ, מה יכול להיות? יכול להיות באמת שזה יכול להיות שזה שייך לכלי, ויכול להיות שלא שייך לכלי, לכן צריך להכריז מספק. אבל אם מצאת כלי ולצידו כותנה, וכל הכותנה בחוץ, זה כבר לא סביר. זה ברור שכאן הכלי, קוראים לו, הכותנה היא שלך. למה? מכיוון שאם היינו נופלים מהכלי, היה חיים נשאר שאיריות. כי כותנה זה דבר שהוא דק וזה, ונשאר נדבק משהו. אז ראוי, זה מה שאומרת רבי הברייתא. אם באמת הפירות האלה, באמת חייב להיות שיש סימן, אם היה יוצא החוצה חייב שיש סימן, ואם לא נשאר סימן, באמת הם שלך. אבל אם זה דבר שאפשר לקרוא ולא יש שום סימן, אז כאן זה ספק. לכן בספק זה חייב להכריז. זה תירוץ ראשון. רב פאפה אמר, הא והא בצינא ופרא. אפשר להגיד באמת שניהם, שני הברייתא מדברים באמת בפירות רגילים, שיכולים להיות שיצאו החוצה כולם בלי שום סימן ויכולים שלא. אז איך להסביר את הסתירה בין שני הברייתא? הא בצינא, הא והא בצינא ופרא ולא קשיא. הא דאישתער במידי והא דלא אישתער במידי. תירוץ הכי פשוט. כאן מדברים שישתייר באיזה קצת, ישתייר בו קצת, ברור שהשאר הפירות שייכים לבעל הכלי. וכאן מדובר שלא נשאר בכלל, אז לא נשאר בכלל, אני אומר, מה פתאום, זה לא חייב להיות, שזה שלך, לכן זה שלך. זה תירוץ שלי. תירוץ שלישי, בבית אמה, הא והא דלא ישתייר במידי. כאן מדברים באמת בפירות, וכאן הכלי. ובכל מקרה לא ישתייר שום דבר בכלי, ולמרות הכל, בברייתא אחת תגיד לך אתה חייב להכריז, ברייתא השנייה תגיד לך אם שלך, במה ההבדל, למה? באמת הגמרא, הא דמהא דרפא לגבי פרא, והא דלמהא דרפא לגבי פרא, תירוץ הכי פשוט. אתה שומע צחי?
כן.
כאן מדברים, אם יש לך כלי, והפתח שלו, הפירות נמצא מול הפתח של הכלי. ברור, סביר להניח שהפירות האלה נפלו מתוך הכלי, לכן תכריז. אבל אם מצאת שהכלי הוא ככה, הגב שלו כאן וכאן הפירות.
זה שיפול ה...
כן. אז כאן ברור שזה הפירות לא שייך לבעל הכלי. אז זה תירוץ שלישי. הלאה. תירוץ רביעי. ובית אמה, הא והא, דמהא דרפא לגבי פרא. עכשיו עוד תירוץ. באמת כאן אנחנו מדברים עוד יותר ועוד ומצמצמים. כאן מדברים שכאן באמת הכלי והפתח שלו נמצא מול הזה והפירות נמצאים מול הפתח. ולמרות הכל, אחד תגיד לך שאתה חייב להכריז ואחד לא. מה ההבדל? הא והא דמהא דרפא לגבי פרא ולא קשיא. הא דאיתלי עוגנין לצינא, הא דאיתלי עוגנין לצינא. יש כלי שיש לו עוגנים. עוגנים זה נקרא כלי כפול, כמו בפתח יש לו כאילו כזה בלי קצת, שומע צחי? עוגנים כפול, זאת אומרת שיש לו איזה כיפוף, יש לו זה, ולכן אם מצאת שכולם בחוץ, לא יכול להיות, חייב להישאר חלק בפנים, כי חלק פחות הם מתפסים, נשארים תוך הכלי. אז אם מצאת את כולם בכלים, בחוץ, סימן שזה שלך. וכאן מדברים, במקרה שאין שאלו גנים בכלל, ולכן באמת אנחנו אומרים שזה שלך, אין שום בעיה. וכאן יכול להיות, כן, ועד ילס לא גנים באיזה... אוקיי, הגמרא, עכשיו, בקיצור כאן ראינו סתירה מן הברייתות, ראינו כאן בעצם חמישה תירוצים, איך אנחנו לא מיישבים את הסתירה מן הברייתות. עכשיו, אנחנו מצאנו עוד, שומע, צחי, מאות, יש להם סימן?
לא.
אבל המשנה אומרת, אם מצאת ציבורי פירות וציבורי מאות, כאן זה כן סימן. מה זה ציבורי מאות?
אחד, זו על גב זו.
או, רק זה, עוד אני אמרת שנסביר, אבל בקיצור, אם מצאת ציבור של פירות, ציבור של ירקות, של מאות, סביר להניח להגיד, סביר להניח שזה יש בסימן, והגמרא תסביר מה הסימן כאן. שלום יהודים, תודה רב. ציבורי פירות וציבורי מאות. אומרת הגמרא, אנחנו רואים שציבורי פירות וציבורי מאות, באמת צריך להכריז. אז הגמרא מבינה, מה הסימן כאן? אומרת הגמרא, מכאן נוכיח שאולי נגיד מניין הווה סימן. צחי, אתה שומע?
כן.
כתוב ציבורי פירות וציבורי מאות. הרי בדרך כלל פירות אין להם סימן. מאות אין להם סימן. אבל אם ציבורי פירות וציבורי מאות צריך להחליט, זאת אומרת שיש להם סימן. איזה סימן?
מניין.
הגמרא מבינה שזה מניין. אומרת הגמרא, שמת מניין, מניין הווה סימן. אומרת הגמרא, מי ציבורי פירות? אין כאן, לא חייב להגיד. אולי נגיד שכאן, הכוונה שכתוב ציבורי מאות, לא שכאן כתוב מדובר כמה ציבורי מאות, אלא זה ראשון מה שנקרא באלמה. זאת אומרת, כאן מדובר בציבור פירות אחד. רק מה, מכיוון שהתורה במשנה מדברת על כל העולם, אז לכן היא אומרת ראשון רבים, ולכן אין כאן שום, אין שום הוכחה שכאן מדובר על סימן. שהמניין הוא סימן, כי כאן אין כאן מניין, כי כאן מדובר על ציבור של פירות אחד. אומרת הגמרא, טוב, אז אם תגיד שזה כאן ציבור פירות, אז אם ככה מה הסימן, אז חייב להגיד שזה המקום יהיה סימן. איזה עוד דבר יכול להיות? אם המניין לא, אז חייב להגיד שהסימן, שהמסימן יהיה מקום. אומרת מה שמת מינה, המקום במסימן, אומרת לא, נגיד לך הפוך. ציבורי מאות, ציבורי פרות, אולי כאן מדברים, באמת שכאן מדברים על כמה ציבורי פירות, ולכן המניין נסגר. בקיצור, מה שהמשנה רוצה להגיד לגמרא, מהמשנה שלנו אי אפשר להוכיח. אם זה הסימן, מה כאן הסימן? האם זה המניין או המקום? לכן, מכיוון שזה לא בטוח, לכן מפה אנחנו לא יכולים לפשוט, למרות שדרך אגב, כבר למדנו מברייתות שגם עניין וגם מקום זה סימן. הגמרא צריך להוכיח אולי גם מהמשנה עצמה, ואת המשנה אי אפשר להוכיח, כי אי אפשר, הלשון הוא לא מדויק. אי אפשר לדעת אם כאן התכוונה משנה למניין או למקום. טוב, הלאה. עכשיו אנחנו נגיע לדין מעניין, שלושה מטבעות זו אגב או זו. אז כתוב, בדרך כלל המטבעות אין להם סימן. אבל אם מצאת שלושה מטבעות זו על גבי זו, אז זה סימן. עכשיו, מה הסימן? קודם כל, מה הציור? אומר על תחי מגדלה, והוא שהיו עשויים כמגדלים. הגמרא מבינה בהתחלה כאן, שככה גם, זה גם יהיה גם מסקנה, שכמה זה כמגדלים? מגדל, אתה שומע? כלומר, מצאת למשל 10 שקל, מעליו 5 שקל, שזה יותר קטן, או 10, 5, הוא אותו דבר כמו אותו גודל של 10, לא יודע. אבל כך 5, כך 2, 2 שקל וכך שקל. וככה מסודר. הלמטה זה הכי גדול, וזה, זה הסימן. ככה הגמרא מבינה בהתחלה, ואחר כך הגמרא, זה היה המסקנה. אבל בואו נראה ככה הגמרא מבינה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, ככה באמת אפשר לדייק מה שאמר הבן מגדלה, גם בברייתא, שכתוב בברייתא, מצא מאות מפוזרות, הרי אלו שלו, כמו שאמרנו, מאות שהם מפוזרים, אין כאן שום סימן, ולכן הם בעצם שלו. אבל עשויים כמגדלים, חייב להכריז. ואלו הם עשויים כמגדלים, 3 מטבעים זה על גבי זה. עכשיו, לא כתוב, השלושה מטבעות האלה, איך צריך להיות? האם, סתם 3 מטבעות, שומע צחי?
כן.
האם מצאת 10 שקל, זה אותו גודל. אבל אחד על השני, גם כן בסדר, הוא צריך להיות דווקא 5, 2 ו-1, כלומר, כמו זה. מה, מה לא מבינה? עומד ככה כתוב, אבל אם מעשים כגדלים, שלושה מונבאים גבי זה על גבי זה. ככה כתוב. עכשיו הגמרא רוצה לדייק, לכאורה, סתירה, בכלל מגוף הברייתא, והגמרא תגיד מה הכוונה. הגוף הקשי, אמת מצא מאוד מפוזרות, אז זה שלא, מכאן תדייק, אם זה משל חפי של חופי, מה זה משל חפי של חופי? כלומר, לא מפוזרים לגמרי, אלא אחד נוגע בשני קצת. זה נקרא שנוגע חלק בזה וחלק בקרקע. אז במקרה כזה, לכאורה, צריך להכריז. זה לפי הרשע, ולפי הספר מה כתוב? דווקא כמגדלים, אבל משל חופי של חופי זה שלא, אז זה כאן סתירה, לגבי של חופי של חופי. מהרשע אתה רואה שזה חייב להכריז, מהספר אתה רואה שזה שלא. זאת אומרת, על גופי הקשיא, אמת מעצמות מפוזרות האלה שלא, המשל חפה של חופי, חייב להכריז, הם הספר. כתוב, עשויים כמגדלים חייב להכריז, המשל חפה של חופי אלו שלא, אז זה סתירה. אומרת, אמרה, טענה שכל שאין עשויים כמגדלים מפוזרים כאלה. אומר, המשנה תקנה את המשנה שדווקא מגדלים, דווקא מגדלים, דווקא אז יהיה חייב להכריז. כל דבר אחר. כולל מפוזרים לגמרי, כולל שהחפש של חופה גם כן יהיה שלו. כלומר, רק מגדלים בלבד, רק אז זה יהיה חייב להכריז. עכשיו אנחנו לא יודעים מה זה המגדלים האלה. אז עכשיו בוא נתחיל להתפקד מה זה המגדלים האלה. תניא, אין עשויים כמגדלים, מפוזרים כללאו. כן, ככה זה אנחנו תירצנו את הדבר הזה. כמו כל דבר שאין לו מפוזר, שלא מגדל, אז זה לכן הוא נקרא מפוזר, לכן גם של חופה של חופה, משל חפי של חופי גם כן נקרא מפוזר ולכן זה שלך. אמר רבי חנינה, עכשיו אנחנו מדברים מה זה מגדלים. בא רבי חנינה ואמר לא שאנו אלא ששלושה מלכים. מה זה נקרא כמגדלים? שלושה מטבעות? דווקא כשלושה מלכים. אבל שמלך אחד אינו חייב להכריז. מה זה מבין שלושה מלכים? שלושה מלכים אנחנו מבינים שכל בזמנם כל מטבע יהיה לו צורה של מלך. יהיה לו כתוב מלך, לא מזנה לי כשמה גודל שלנו. כמלך ממצאת השלושה המטבעות, אפילו לכאורה, על אותו צבע, למשל 10 שקל. יש לך 3 שקל, 3 כאלה מטבעות, גם כן זה קוראים לו. אבל אם זה מטבע אחד, לא. עכשיו הגמרא תסביר מה קורה כאן. אמר רבי חנינא, 3 מטבעות של 3 מטבעים, שאז זה לא, אבל שמלך אחד אינו חייב להכריז. אומרת הגמרא, תלוי, מה אני לא מבין, מה אתה רוצה להגיד? אם עשויים כמגדלים, אז מה אכפת לי? אם זה של מלך אחד או של 3 מלכים. אם אתה אומר כמגדל, מה אכפת לי? כאן מבינה הגמרא שהסימן הוא הצורה, זה המגדל, לא המספר, לא המניין. אז לכן, מה אכפת לי אם זה של מלך אחד או 2 מלכים? אז תגיד שמצאת כמגדל ולכן יהיה, אתה חייב להכריז. ואם תגיד מה, זה לא כמגדל, אז מה אכפת לי אם זה 3 מלכים או מלך אחד? אבל בכל מקרה זה מקרה שלך. לכן החילוק הזה, 3 מלכים ומלך אחד לא מובן. אלא אומרת הגמרא, איתמר, אחי איתמר. לא שנו אלא שמלך אחד כאין 3 מלכים. ואני כבר תסביר. ואיך ידעמי, זה עשוי כמגדלים, זה רב חץ את טעה ומציאה אלה. בא בזאת אלה המציאה טעה. ואמרינן, אנוכי אנכיה. אבל של מלך אחד זה כולו כהדדי נינו, אף על גד מלכי הדדי, הרי אלו שלו, ותאם הרי התלמו, התרמה בהדי והדדי נפול. אתה שומע? זה המסקנה של הגמרא. מה זה נקרא? אתה שומע הרצל? מה הסימן כאן? הסימן כאן כמובן הוא לא המניין, המניין הצורה. ולכן, מה זה 3 מלכים ומלך אחד? תלוי. אם זה 3 מלכים כאין מלך אחד, או 3 מלכים לא כאין מלך אחד. מה זאת אומרת? אז הגמרא מסבירה. אם זה 3 מלכים שהם לא כאין אחד, זאת אומרת, ממש כאילו, יש לך כל אחד, כל מלך יש לו כאילו צורה וגודל אחר. ולכן, אם יש לך 3 מלכים, זאת אומרת 3 גדולים שונים. האדם שלך למטה הרחב, והשני יותר קטן, ואת הקטן זה בטוח, בטוח שמישהו כאן יניח זה.
מסודר בצורה יפה מדי, מאשר שזה ייפול. ככה זה לא ייתכן שזה ייפול דבר כזה.
אבל אם זה 3 מטבעות של 10 שקל נפלו, יכול להיות שכן ייפלו לך. ככה. אז לכן זה הגמרא אומרת. ומה הטעם? כי בשלושה, יש 10 שקל, יכול להיות שיינפלו לך, למרות זה קשה. ייפלו לך 3 מטבעות ובדיוק זה אחד על השני. בסדר, אבל אפשר. לא חייב להיות. אבל במקרה של 5 ו-2 ושקל, זה כבר אי אפשר להסביר ככה. לכן חייבים לומר, אז מה יצאנו מכאן לפי המסקנה, לפי הטענה הזה, שדווקא אם יש לך תורה שבטוח, בטוח שזה מונח, מונח, זאת אומרת שממש כתורת מגדל. רק אז אתה חייב להכריז. כל מקרה אחר אתה לא חייב להכריז. בא רבי יוחנן וחולק.
וזה קורא לו רבי יצחק מגדלה. הוא שאמר את העניין הזה עם המגדלים, אז קראו לו המגדלה.
כי הוא בעצמו, כן, כן. לכן הוא באמת פעם ראשונה, למרות שמקשים עליו. יש מי שאומר שלמה קראו, כי הוא פעם אחד הוא מופיע בכל השעת, ולכן זה המקרה הזה, ולכן קראו לו מגדלה. אבל כאן מוכיחים שהמגדלה הזה מופיע כמה פעמים, גם בירושלמי וגם בזה, ולכן, טוב, רק. ורבי יוחנן אמר, אפילו שמלך אחד, זה כמו שצריך להיות להגיד. שגם אפילו 10 שקל נפלו לך, קשה להגיד ששלושה יפלו לך בדיוק אחד על השני. לכן גם זה סימן, זה גם כן זה בסדר. אז אמר רבי יוחנן, אפילו שמלך אחד, נמי מכריז. עכשיו הגמרא אומרת, שמע, שומע צחי? אני שואל אותך שאלה. מה מכריז? יש כאן...
צריך להעיר את האנשים.
כן?
שומע לך את הרבים. אני שומע לך את הסיפור.
מה זה?
אני
רשום
לך
חיסור,
בתעודה.
אחר כך,
נדבר על זה. טוב, תודה רבה. טוב. צחי, שואל אותך שאלה. אמרנו, מצאנו 3 מטבעות, לפי רבי יוחנן, 3 מטבעות אפילו שזה יהיה 10 שקל, 10 שקל, 10 שקל, ולפי מגדלה צריך להיות הרבה יותר בזה, 5, 2 שקל ושקל אחד. בכל מקרה, השאלה מה מכריז? יש כאן, שומע את צחי?
מה מכריז?
יש כאן, המעבד, שהוא צריך לתת סימן, ויש המכריז שמוצא, ויש את הסימן עצמו. עכשיו, יש לנו כאן 3 מטבעות. יש לנו מצד אחד 3 מטבעות, אז מצד אחד אפשר להגיד שיש סימן 3 מטבעות. או להגיד שהמקום סימן, או להגיד שהצורה סימן. אז מה קורה כאן? יש לך 3 דברים, נכון? אפשר להגיד 3 דברים. או להגיד שהמקום הוא הסימן, או להגיד שהמניין הוא הסימן, או להגיד שהצורה היא הסימן. אז לכן, הגמרא אומרת מה היא מכריז. כל 3 קבינות, מה המעבד, סליחה, מה המוצא צריך להכריז, מה אומר. ומה המעבד צריך לתת סימן, איזה סימן נותן. זאת אומרת, מה היא מכריז? זאת אומרת, מניין. הגמרא מבינה שבעל עבדה בא ומוצא את הסימן באיזה אופן היו מונחים. כלומר, לכאורה הוא מכריז למניין המטבעות. כלומר, הגמרא מבינה שהמוצא בא ואומר, מצאתי 3 מטבעות. ובא צחי ואומר, שמע, 3 מטבעות האלה היו, יש לך, מה
מכריז? מצאתי מטבעות, הוא אומר לו 3.
הוא אומר, כן. איזה אופן הוא אומר, כלומר. כמו בא ואומר, מצאתי 3 מטבעות, ואילו בעל עבדה אומר, שמע, זה היו כמגדל. היו 5, היה צורה של מגדל. ככה הגמרא מבינה. עומד לגמרא אם זה ככה, למה כתוב 3? גם 2. מה אכפת לי אם תגיד לי, אם תגיד לי על מצאתי מטבעות, יכולה גם 2, אם יש לך כאן 5 ו-2, נגיד לו, שמע, 5 ו-2 היה כמגדל, זה סיבה מצוין. אז מה, אם זה לא הולך ככה? עומד לגמרא, מה מכריז? מניין. אז מה ירץ לאתה? אפילו טרן נעמי. אם תגיד לי שכאן זה המכריז ואומר את המספר המטבעות, או מצאתי מטבעות, וזה אומר את הסימן, שזה הצורה, למה תוקע 3? אמר רבינה טיב המכריז, לכן הוא בא ואומר, רבינה צריך להגיד ככה, שהמוצא מכריז מצא מטבעות, אתה אומר, אני מצאתי מטבעות, בא צחי ואומר, אתה מצאת 3 מטבעות וכצורת מגדל. ולכן זה, לכן דווקא חייב להיות דווקא 3 ומעלה, למה? כי 2 זה לא מספיק. כי אתה אומר מטבעות, אז זה סימן, המינימום זה 2. לכן 2 זה לא אומר סימן, לכן חייב להיות 3 ומעלה. אז לפי רבינה, צריך להיות דווקא 3 ומעלה, ואז אתה צריך להגיד, אני אומר, אני מצאתי מטבעות, ואתה צריך להגיד את המספר של המעות, וגם את הצורה שלהן. האם זה כמגדל וכו'. בעיר עכשיו, רבי ירמיהו, הוא תמיד בכל הש"ס, הוא ידוע כאחד ש...
אז למה דווקא זה 3?
לא, 3 ומעלה.
כן, למה?
כי ב-2, אתה אומר מטבעות, אז זה כאילו אמרת 2, אוטומטית. אז זה לא מספיק.
יפה.
הלאה. באי רבי ירמיה. רבי ירמיהו תמיד ידוע שקשה אתה אומר זה דין, הוא מתחיל לחקור אותה מכל מיני כיוונים. כמו שיר. אם מצאתי עכשיו, מצאתי שלושה מטבעות כמו בצורת מעגל. האם זה גם כן, מה זה אומר? האם זה אומר זה מונח, או שזה גם דרך לפילה? כי כאן זה לא כל כך בטוח שזה מונח, יכול להיות שבאמת אדם יפיל שלושה מטבעות, באמת יציפור בצורת מעגל, זה יכול להיות. אז באמת, כמובן, מה, בשיר, מהו? או כשורה, בשורה ישרה. פתאום, עשר שקל, עשר שקל, עשר שקל, בשורה ישרה, זה גם כן. קשה להגיד שזה בדיוק לא, אבל אפשר, אפשר שזה גם דרך לפילה, יהיה לך שורה. אבל אפשר להגיד, לא, זה דרך חינוך. בקיצור, דברים של ספק. או כחצובה. מה זה כחצובה? אחד כאן ואחד כאן ואחד נפל עליהם. או כסולם. כסולם זה נקרא, אתה יודע מה זה סולם. אחד, אחד כאן יותר פנימה, ואחד יותר פנימה, כלומר אחד זה... מהו? בקיצור, כל הדברים האלה, אנחנו אומרים, עומד ומראה, אני לא יכול לפשוט את כל השלושה, אבל לפחות לבגד דבר אחד, אני כן יכול לגבי הסולם. כי מה אמר? פשוט מה אחד. אני יכול רק לפשוט לך סימן אחד. ומה בעיה אחת? ומה הבעיה? כמו שכתוב, רב נחמן אמר רבה ברבוע, כל שאילו מכניס לקסם ביניהם ונוצלם, בבת אחרי חייב להכריז. הציור היחידי שאתה יכול לקחת כסם ולהרים את הכל ביחד, זה רק בסולם. כי אם זה כאחד כאן ואחד כאן ואחד באמצע, אתה ישים כסם, רק ההבדל העליון יעלה, רק אחד יעלה, לא שלושתם יעלה במכה הזאת. ואם זה כשורה, אתה לא יכול, אם אתה לוקח תחת אחד, אתה לא יכול להרים את כל השורה. בקיצור, אתה יכול לפשוט רק את הסולם, שבאמת הסולם אתה יכול לקחת כסם, ואתה במכה אחת יכול להרים את שלושתם, אז כן חייב להכריז, לכן בסולם אתה חייב להכריז, על הדברים לא אי אפשר לפשוט. באי רב אשי, טוב קפה עמוד שני, עכשיו אנחנו עדיין מסתפקות של רבי אשי, עוד מעט כל מיני מצאת מטבעות וכל מיני צורות, מתי אתה חייב להכריז ומתי לא חייב להכריז. אז עכשיו רב אשי מוסיף עוד הסתפקות, אם מצאנו את המטבעות כאבני בית קוליס, מה זה אבני בית קוליס? אז מה מסבירה? מה זה בית קוליס? אז בעצם יצא שמדתני המצא המאות מפוזרות האלו שלו. כאבני בית קוליס חייב להכריז ואלו אין אבני בית קוליס, אחד מכאן ואחד מכאן ואחד על גביהם. כלומר כאן זה לא סביר שיפול לך שלושה מטבעות ויצא בדיוק כזה צורה. שיפול לך שיהיה דווקא אחד כאן ואחד כאן ואחד בין שניהם, שיהיה על שניהם. זה לא סביר ולכן במקרה כזה אתה חייב להכריז. תנו רבנן. עכשיו מעניין, המוצא סלע בשוק. אתה שומע, צחי, זה כמו שאלה את השאלה הזאת, לא יודע, אתמול או שלשום, אני מצאתי 200 שקל. בא החבר שלי ואומר, שמע, 200 שקל שלי. אתה יכול להחזיר לו?
לא.
הוא יכול להגיד לו, שמע, תשמע, זה היה 200 שקל, אבל הייתי, זה שטר של 200, זה שטר של 50 שקל. האם אתה יכול להחזיר לו או לא? אז בוא נראה, מה קורה לברית? תנו רבנן, מוצא סלע בשוק, הוא מצא חבר ואמר לו, שמי היא? והוא נותן לו סימן, חדשה היא. כלומר, במקרה בזמנם, זה היה חדשה או נירוונית, כלומר, יש לה ציור של נירון קיסר עליה, או של מלך פלוני, לא אומר כלום. זה כמו שהיום אומרים לו, מצאתי שטר, 200 שקל, 50 שקל, 10 שקל, 20 שקל, לא יודע מה. הוא אומר, זה כאילו את הצורת הזה. האם זה? הוא אומר לו, לא אומר כלום. ויותר מזה, ולא עוד, אפילו שמו כתוב עליה. על 200 שקל כתוב בסדולי דוד, אתה צריך להחזיר לו או לא?
לא.
למה?
אולי הוא נתן את זה למוכר ולמוכר נפל.
רואה, אתה גדול. ואמר, דין מהפוקי אבקה ואין שייך ממנו נפל. יפה. מגיע משנה חדשה. עכשיו אנחנו מציעים כל מיני דברים שהם משתמלים קצת. אתה שומע? אנחנו אמרנו שכמה שלושה סוגים. יש סוג אחד שאין בו בכלל סימן. כלום. זה תיקח הביתה לשלום. יש מקרה שיש בו סימן, אבל המקום לא משתמר. זה מה שדיברנו עכשיו. יש מקרה שזה משתמר לגמרי. צחי, אתה הלכת ועשית מחורי גדר, חפרת ושמת סולמה משהו.
תמון. מה שאמר?
אסור לך לגעת בזה. אפילו שיש לך סימן, אסור לך לגעת בזה. למה? כי אם תקח את זה, אתה סיבכת את בן המסכן. הבן אדם יבוא, אני לא אמצא את זה, יגיד, אוי, ואז אתה... אז עכשיו הגמרא מביאה, המשנה מביאה כל מיני דוגמאות כאלה. מתנה אחר הנפה. או אחר הגדר.
הגפה.
כן, אחר הגפה, סליחה. קוטש של עץ, או של קנים, או אחר גדר, זה מקום שנקרא משתמר קצת. זה לא נקרא משתמר לגמרי, זה נקרא משתמר קצת. אז מצא אחר הגפה, או אחר הגדר, גוזלות מקושרים. גוזלות, הם לא יכולים ללכת. שומע? גוזלות אנחנו יכולים לדדות מעט מעט, מעט. הם לא יכולים ללכת לברוח. גוזלות זה בקטנים.
קשרו להם את הרגליים, את הכנפיים?
כן, וגם מקושרות. גם קשרו אותם. כלומר, הם לא יכולים בכלל ללכת. או בשבילים שבשדות. הרי זה לא ייגע בהם. אלה הם יחם במקומה. אפילו שיש לך סימן. לכאורה, הגוזלות האלה, יש להם את הסימן של הקישור. לא, אל תיגע בהם. למה? כי כאן אתה עלול לסבך את הבעל הבית. או מצא כלי בהשפעה, עכשיו תלוי. גם היא ההשפעה תלוי. אם זה מצאת מחוצה בהשפעה, רגע בו. אם מצאת שהוא תמון, לא כמו ההשפעה שלנו היום, צחי, שכל יום מפנים אותה. אבל מה תמיד? שכבר מדברים על השפעה שלא מפנים אותה. ולכן, אם אתה הלכת וצמדת את זה בפנים, סימן, זה בטוח שמה? שאתה רוצה לשמור כאלה לצניע את זה. אבל אם מצאת את זה שהוא מגולה, סימן, סביר להניח שאתה נפל בבעל הבית, כי יש לו סימן. אז נפל, לכן צריך לחייב להכריז. כי אם זה מגולה, אתה לא תכריז, יבוא מישהו אחר שלא מגול, ויקח את זה הביתה. לכן אתה חייב לקחת את זה ולהכריז. אבל אם זה מחוצה, אסור לך לגעת בזו. עומד לגמרא, עכשיו אנחנו מדברים על הדין הראשון של הגוזלות המקושרות. אמרת שלא ייגע בהם. למה? כי זה שייך לבעל הבית, לזה ואל תיגע בהם. אתה אומר, מה הייתה אמר? למה בעצם הם לא שלך? מה הייתה אמר? ואמלינן, האם יש יצנאים, אדמונה מנסה להבין, למה אסור לך לגעת בהם ולמה זה לא שלך? כי בדרך כלל, סביר להניח שבעל הבית הלך ויצניע את זה. עצם הודעה שם זה מאחורי הגדר, או מאחורי זה. כלומר, לא שם זה בסן רשות ערבים, או סן מקום ככה. אלא חיבה את זה מאחורי גדר, מאחורי תל של זה. זה גם מקישר אותם. זאת אומרת, הוא רוצה להניח את זה שם, אל תיגע בזה. מה את למה? זה אמינן, האם שתנאו, וישקילאו, נתנאו סימן לסימני בלביים. זאת אומרת, אתה תיקח את זה. אז הרי גוזלות כשעצמם, אם אין להם סימן מיוחד. הרי כולם הם מקושרים את הכנפיים, כולם את הגוזלות, יש לנו אותו קשר. כשאתה רוצה שלא יזה, זה כאילו באותו קשר. אין לך שום סימן, אז אם תיקח את זה, אז הסבכת את הבעל הבית, את האדם ששם אותם שם, כי איזה סימן ייתן לך. אומרת אמרה, והיה שקילאו, לא יתנו זמני סימנה בדבעים. וילקר, שפקיעו, עד יעד למר, יוב שקילאו. לכן, בפרק הזה, הגמרא אומרת, המשנה תשאיר אותם שם, עד תיגע בזה, עד שיבוא בעל הבית, תיקח את זה. באמת אמרה, אבא מי, למה? אולי נגיד שקשר סימנה. באמת, אולי נגיד תיקח את זה, תכריז. למה? כי אם אתה תשאיר שם, יכול להיות שיבואו אנשים להגונים, ויקחו את זה. אתה אדם הגון, יש לך גם עקום, יש לך כל מיני בעלי בישים. אז יבואו שם, אני יודע מה, גם בהמות או דברים כאלה. אז למה? תיקח את זה, ונגיד שהסימן יהיה קשר. לבי קשר סימן, לא מדבר רבה, זה מקושרים, זה דבר קשר סטנדרטי. ולכן, אם אתה תיקח וכלפיהן, וכולי על מאחיל כמקטרלה. כולם עושים אותו קשר, ולכן אם אתה תיקח את זה, זה בעצם ציבחת את בן אדם. ואולי אנחנו צריכים לחשוב סימן. זאת אומרת, ולהיה זה מקום סימן. במקרה כזה, אם ככה, בסדר, יפה מאוד, תגיד שזה המקום יהיה סימן. זה מאחורי הגדר. אמרה, זה חרוק בו, אבל חמה במדדים. כאן מדברים, מה כאן מדברים? מדברים שאתה גם לא יכול, נכון, הם לא יכולים לעוף, אבל הם יכולים ללכת. כמו שלמדו, 1.50 אמות הם יכולים ללכת. ככה למדו במשנה אחרת. אז לכן, אם אתה תיקח את זה, אז מה? אז בקיצור, אין כאן סימן. כי את המקום גם אין לו סימן, כי הם מדדים. באמת אמרה, אם הם מדדים, מעל מה אתה אומר, אני חושב שאלה אחרת. אם אתה מדבר במדדים, אז למה אתה אומר שזה שלך?
שיש לך להכריז.
יכול להיות שגם שיש לחולים של זה, של מישהו אחר, לעלמה. אם מדדים לעלמה אטו ומוצרים, איקה למאמר, ולעלמה אטו, ואיקה למאמר, אם יש יצניעו. ואהב יהיה ספק, אינוח, ואמר רבי אב, אבל זו זה אמר רב. כל ספק אינוח, וחתקים לנו איפול. אבל אם נתן, לא יחזיר. אומרת אמרה, נכון, אתה צודק. יש כאן ספק. יכול להיות שזה באמת של בעל הבית הזה. יכול להיות שזה משהו אחר, אז זה ספק. ספק אינוח, ויש לנו כלל ספק אינוח, אל תיגע בזה. אבל תדע לך, אם לקחת את זה, לא יחזיר. בפרק הזה, אתה לא יכול לקחת את הבדים, להגיד לך תחזיר לי את זה, כי כן, בספק לא יכול להוציא ממך, צריך להיות הראיה. אבל לכן הגמרא אומרת, המשנה אומרת, הרב זבדא אומר, אל תיגע בזה. הכי טוב בעולם, אל תיגע בזה. אבל אם לקחת את זה, זה לא טוב, אבל הצעה במקרה כזה, אתה יכול להחזיר. הלאה. עכשיו מגיעים לדין הבא. מצא בכלי באשפה. מחוסה לא ייגע בו, מגולה ואתה לא מחריץ, ככה למדנו. ורמין הוא מצא כלי טמון באשפה, נותן ומחריץ, והמשנה הברייתא כאן לא חילקה, שכן דרך אשפה לפנות. מצד אחד אתה בא ואומר, כאן המשנה שלנו מחלקת, אם זה תלוי, אם זה טמון או לא טמון. ואילו בברייתא ראינו שכתוב מצא כלי טמון באשפה, בכל מקרה נותן ומחריץ. ולא אכפת לי בעצם מה הסיבה, שכן דרך אשפה לפנות. המרזית בקשיא, הכוכה, קובה וקסי, והסכינה והמניק. במקרה שכוכה וקסי, רגע בהם. במקרה שכינה והמניק, נותן ומכריז. אתה שומע? תראות מאוד יפה. תלוי מה. אם זה דברים גדולים כמו כנה וקסי, בדרך כלל אנחנו מניחים, אם מצאת את זה בהשפעה, סימן שמה? כי זה דבר גדול. בטוח שכאן הוא הניח את זה, למה? כדי שלא תיגע בו. דבר גדול, לא יכול להיות שזה מפעם במאה. אבל אם זה דברים קצנים, למשל מחטים קצנים וזה, כאן אנחנו תולים שבאמת עם ההשפעה הוא הולך גם זרק את זה ולא שם לב. ולכן, במקרה כזה אתה צריך כן ללכת ולהכריז. עוד פעם, דברים קצנים שאפשר לתלות את זה שהוא באמת בטעות הלך ולקח אותה עם ההשפעה, אתה חייב להחליט. אבל דברים שהם גדולים, שבטוח שלא זרק אותם להשפעה. אז לכן כלומר שאלא אם אתה ראית את זה במעלה, זה סימן שבאמת, שהוא רצה באמת שזה יהיה שם, כי הוא רוצה לחבוד את זה שם, אז כאן אל תיגע בזה. טוב. הפאפה אמר, יישוב אחר, הווה וכוכה וקסם. הכל מדברים מכוני וקסם, באמת דברים גדולים. אז מה ההבדל? בלוקשיה. כאן בהשפעה עשויה לפנות, וכאן בהשפעה שאינה עשויה לפנות. אם זה עשויה שעשויה לפנות, לכן צריך להתקין לזה ולהכריז, למה? כי אנחנו טוענים, אם אתה לא תיקח את זה, יבוא השפעה ויתנו איתה והוא יפסיד את זה. אז כן, הוא לא שם לב. ולכן במקרה כזה, אתה חייב ללכת ולקחת את זה, להציל את זה. וכאן, אבל אם זה השפעה שלא צריכה להיפנות, אנחנו יודעים שלא תיפנה, אז לכן נתקע בזה, כי הוא יודע שההשפעה לא תיפנה, ולכן שם זה בחברה שמה, כי הוא רוצה להצניע את זה. בקשה הגמרא, בהשפעה עשויה לפנות, אבידה מדעתו. אבית אמרה, בהשפעה שעשויה לפנות, אז אם זה עשויה, זה בכלל זה לכל האבידה. זאת אומרת שהבן אדם הזה ילך התקילה, שם את זה, זה רק זה להשפעה. אז למה אתה צריך להכריז? אם זה עשויה, כי הוא יודע שההשפעה עומדת לפנות, הוא יכול לקרוא, שם את זה על ההשפעה. סימן שהוא רוצה, הוא לא רוצה את זה. אז למה אתה צריך להכריז? הבנת את השאלה? אבית אמרה, בהשפעה עשויה לפנות, אבידה מדעתו. אלא בהשפעה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה. כאן באמת מדובר, באמת ציור די חריג, שכאן באמת הייתה השפעה שאינה עשויה לפנות ולכן באמת זה לא עבידה מדעת. אבל אחר כך הוא נמלך ממש מה אני לא רוצה. אני כן רוצה לזרוק ונמלך עליה לפנותה. במקרה כזה, אז אתה צריך כן. טוב. עכשיו עומדת הגמרא, מי שלמה לפי רב פאפא, כי כתוב כאן, הסיבה כאן, המשנה כאן אומרת, למה? כי כתוב, מה כתוב? כתוב, מה כתוב בבריתא? איפה זה? מצא כלי בהשפעה, אתה מכניס שכן דרך השפעה להיפנות. יש לנו כאן שני תירוצים, אחד של רב זווית ואחד של הפאפה. רב זווית הסביר, כאן מדובר בדברים גדולים וכאן דברים קטנים. סכינה והמינית וגם בובה וקסם. כן. סכינים ימלא כלי ברזל שסופרים מקשר מטרק לנדרם, קלקלים כוסות ידיים שלו לגביהם, שהם כל גדולים. כלומר, הוא חילק בין גדולים לקטנים. גדולים, אז לכן אל תיגע בהם. סליחה, הפוך. כן, אם זה גדולים, אז את יודעת, כן, בערך כלל מפנים ולשפות, ואחרי משאירו אותם במקומה לא לזמן, וכך יש לחשוש, אם לא, כן. אם זה גדולים, ובצד זה למעלה, אז אנחנו חוששים שאם לא תיקח את זה, אז באמת זה, איך אומרים? זה יבוא מישהו אחר ויראה אגון ויקח את זה לכן מצא, אבל אם זה דברים קטנים, אז באמת אפשר להניח שבאמת הוא לא שם לב ולכן כדאי שתכריז. טוב, זה רב זווית. ואילו הפאפה חילק בעשויה לפנות או לא עשויה לפנות. זאת אומרת הגמרא, לפי חולה, לפי רב פאפה זה מסתדר יפה מאוד, כי בדיוק זה המצאם של המשנה. כתוב, מצקתי טמון בהשפעה, נותן מחליט שכן דרך השפעה לפנות. וגם רב פאפה מחלק, זה כאן השפעה עשויה לפנות, השפעה שאינה עשויה לפנות. לכן התיאור של רב פאפה מסתדר במשנה. אבל לפי רב זווית, בכלל מה זה קשור? איך ישפע לפנות או לא? הוא מחלק, בכלל לא אכפת אם זה מפנה או לא מפנה. זה לא מפנה אם זה גדול או קטן. אז מה קורה כאן? למה? לכאורה זה לא מסתדר. התיאור של הברייתא, התיאור של הרזבית לא מסתדר עם המשנה. זאת אומרת, הוא אמר לה, פישלמה ורפפה וקטעים דרך לשאול פנות, אנחנו מבינים באמת, התיאור שלו נמד עומד מסתדר יפה מאוד עם המשנה. אבל לגבי הרזבית, מה זה דרך לשאול פנות? לכאורה זה לא קשור בכלל לתיאור שלך. זה לא קשור, אתה לא חידק לה ביקשת את זה לפנות או לא לפנות. אז אתה בגדול וקטן. זאת אומרת, אפשר להגיד שדרך השפעה להתפנות רק ככלים קטנים, ככה צריך להגיד. כלומר, כאילו דרך השפעה להתפנות, כאילו חיסון המחצב. מה זה דרך אישה להתפנות? דרך השפעה להתפנות, כלים קטנים. כלומר, אדם שבדרך כלל כלים קטנים, הוא לא שם לב, נכון? בדרך כלל יכול שזה יכול לדרך המשפעה. לכן המשנה אמרה, בדרך כלל, אז צריך להכריז. למה? כי זה כגולים קצנים, ויכול להיות שהוא לא שם לב, הוא עשה את ה... לחלוף ולהלך על דברים קצנים, ונכנס מלתורה על זה. לכן זה גם כן סדר יפה מאוד גם לפי רב סביב.